יש עלייה בתחלואה, היא אכן מטרידה ומדיגה, אבל אי אפשר להשוות את זה, כשאנחנו אומרים מגפה, ישר חושבים על קורונה, זה לא בקנה מידה כזה.
והשנה מצבנו שונה משנים קודמות?
כן, בהחלט. אנחנו רואים השנה תחלואה חריגה, עם כמות באמת לא מבוטלת כבר של מאושפזים, עם דלקת מוחית מהנגיף שגורם לקדחת הנילוס המערבי, וזה חריג גם בכמות החולים, וזה גם חריג מבחינת זה שזה התחיל מאוד מוקדם בקיץ, ובדרך כלל אנחנו רואים תחלואה בנגיף הזה בשלב קצת יותר מאוחר בקיץ.
ואתם יכולים להעריך עד מתי, עד מתי זה ילווה אותנו, מה תקופת המחלה הזאת?
תראה, ככל הנראה זה ילווה אותנו עד סיום עונת הקיץ, והיפרדות מהיתושים שכרגע מעבירים את המחלה. ואז בשנה הבאה ייפתח דף חדש בהקשר הזה. קשה מאוד לענות כרגע, באמת אם היקף התחלואה ימשיך להיות כל כך גבוה, כי עושים גם איזה שהן פעולות להדברה ולמיגור, ואנשים גם אולי אני מקווה יותר ייזהרו מיתושים, וכל הדברים האלה כמובן ישפיעו על כמות החולים שתהיה בסופו של דבר.
עכשיו, אנחנו במחלה שהיא מחלה ויראלית, איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שלא תתפתח איזושהי מוטציה יותר מדאיגה?
ביטחון של 100% אין אף פעם בעולם, וגם לא ברפואה. אבל אנחנו מכירים את הנגיף הזה כבר הרבה מאוד שנים, והיו לו בעבר עליות בתחלואה גם בארץ וגם במקומות אחרים בעולם. ואנחנו יודעים שבדרך כלל זה פחות קשור בנגיף הספציפי הזה להשתנות של הנגיף, מוטציות, ויותר לנושאים של מזג אוויר, כמה היה חם או קר בחורף, מתי ירד הגשם האחרון, וכמה הדברה נעשתה. אבל אנחנו כרגע עוד לא יודעים מספיק על הנגיף הנוכחי, שאני יכולה לומר לך בוודאות שאין פה גם איזושהי כניסה של נגיף עם מוטציה, או במילים אחרות וריאנט אחר, כמו שאנחנו מכירים מהקורונה, שאנחנו פחות מכירים, פחות מחוסנים, ולכן גורם יותר למחלה.
בעולם עדיין לא פיתחו חיסון, זה לא היה מספיק משמעותי כדי לפתח חיסון נגדו?
נכון, אין חיסון בבני אדם לנגיף הזה, כי למרות שאנחנו רואים תחלואה משמעותית, אבל היא לא ברמות של נגיבים אחרים מהמשפחה הזאת, כמו שאנחנו רואים בעולם תחלואה בדנגי, או בזיקה, שאלה גם נגיפים ששייכים לאותה משפחה.
והשנה אנחנו עדים ליותר תופעות וגם ליותר תופעות קשות. יש איזשהו הסבר למה יש יותר מקרים קשים?
אנחנו מניחים שזה לא באמת שהנגיף עושה מחלה יותר קשה, אלא שפשוט יש כרגע, רואים את זה ביתושים הנגועים, זאת אומרת שיש כרגע פשוט המון יתושים שנגועים בנגיף הזה, ובגלל שיש המון יתושים, אז השיעור הסיבוכים הוא ככל הנראה אותו דבר, רק שיותר אנשים נדבקו. אנחנו יודעים שבמחלה הזאת 80% מהאנשים שנדבקים הם אסימפטומטיים, זאת אומרת הם בכלל לא יודעים שהם נדבקו, וזה כן מקנה להם חסינות. 20% מפתחים מחלת חום שהיא די בנאלית, לפעמים גם עם פריחה, והמחלה הזאת עוברת מעצמה, ופחות מאחוז מהאנשים מפתחים את הסימנים הנורולוגיים. אבל אנחנו לא יכולים גם לשלול שאולי הנגיף השנה יותר אלים. אנחנו פשוט עוד מוקדם מדי כדי לדעת את זה, כי בשביל לדעת את זה צריך לרצף את הנגיף, להשוות אותו עם הרבה נגיפים אחרים שקיימים מהסוג הזה בארץ ובעולם, ורק אז נוכל להיות יותר חכמים.
עכשיו, בלי להיכנס לסוגיות אולי פוליטיות, העובדה נניח שכל המציאות התברואתית הסביבתית בעזה היא מאוד קשה, יכול להיות סיבה לריבוי התופעה הזאת?
אני לא חושבת שזה קשור ישירות למצב בעזה. יכול להיות, אני פשוט לא יודעת לגבי זה, שנעשו השנה פחות פעולות הדברה כנגד יתושים, כי כולם היו מרוכזים במלחמה. זה גם עניין תקציבי, גם עניין של פניות, גם לפעמים צריך להרים מסוקים באוויר כדי לרסס. אני לא מעודכנת לגבי זה, אבל יכול להיות שאכן למלחמה הייתה השפעה על כל הפעולות הללו.
מה הסיכון להדבקה מאדם לאדם?
בעצם אנחנו לא מכירים הדבקה מאדם לאדם במחלה הזאת. היתושים נדבקים מציפורים, והציפורים שהן נודדות מארץ לארץ מפזרות ככה את המחלה בעולם. הציפורים לא בכך מאוד חולות מהנגיף הזה, יש זנים שכן ויש זנים שלא, היתושים עוקצים את הציפורים, ואחרי זה אם הם עוקצים אותנו, הם יכולים להדביק אותנו, אבל כמות הנגיף בדם של אנשים היא לא מספיק גבוהה כדי, כדי שהיתוש ידבק מאיתנו, ולא מתוארת בכלל הדבקה מאדם לאדם.
זאת אומרת, יתוש לא יכול להעביר את המחלה, או סביר להניח, בואו נגיד כדי שנהיה יותר זהירים.
נכון, זה תמיד סביר להניח ברפואה, יפה אמרת.
למדנו משהו מאז הקורונה. אז סביר להניח שיתוש לא יעביר את המחלה מאדם לאדם.
נכון, זאת אומרת, אם יתוש, אם אני חולה כרגע, ויתוש עקץ אותי, הוא לא ידבק ממני וידביק בן אדם אחר. אבל אם מסתובב בבית יתוש נגוע, אז הוא יכול להדביק מספר בני משפחה.
מדברים על טיפולים ניסיוניים.
נכון.
איפה אנחנו עומדים? כמה הם באמת נגישים לבתי חולים שונים?
המידע לגבי זה מאוד מאוד מוגבל, ואני לא יכולה כרגע לומר שהטיפול הניסיוני שמדברים עליו באינטרפרון באמת עוזר, אבל אין ספק שמאוד מסקרן וצריך גם לבדוק את זה, וכרגע אנחנו כלל בתי החולים במרכז נכנסים ממש בימים הקרובים למחקר, שבו באמת נבדוק את יעילות הטיפול הזה, ואולי מאיתנו תצא בשורה.
כן, את יותר מאוד כנת ממני, נכון שרוב המקרים הם יותר באזור המרכז?
כן, למיטב ידיעתי כל המקרים כרגע הם באזור המרכז, אבל יש אפשרות שבסיכומו של דבר, בגלל שהציפורים גם זזות ממקום למקום, שתהיה נדידה בהמשך של המחלה גם לאזורים אחרים.
אנחנו מעדיפים שלא.
נכון, אני בוודאי מעדיפה שלא, אבל אני לא יכולה לשלול את זה. אבל כרגע כל המקרים הם במרכז, ואני אדגיש גם שהחולים הם בדרך כלל אנשים מבוגרים, מחלות רקע, אנחנו לא כל כך רואים תחלואה קשה באנשים צעירים ובריאים.
זה בעצם, זה החולים שהמחלה מתפתחת אצלם, כי דיברת על חולים אסימפטומטיים.
נכון, ואנחנו יודעים את זה מכל המחלות הווירליות, שתמיד מבוגרים עם מחלות רקע הם יותר בסיכון.
יש איזשהו הסבר למה דווקא אזור המרכז הוא האזור שקיבל את המחלה? כי זה באמת תופעה מעניינת. לא פריפריה אלא מרכז.
א', יכול להיות שמקורות המים פה הם יותר משמעותיים באזור שלנו, למשל הירקון, שהוא איזשהו מאגר מים משמעותי, שהוא יכול להחלס גם ציפורים נודדות וגם יתושים, וגם צפיפות האוכלוסייה במרכז היא מאוד גדולה. אז בוא נגיד, במיוחד כרגע בצפון, שנניח אני חושבת עליהם הכחולה, שיש שם הרבה מאוד ציפורים, הרבה מאוד יתושים, אבל כרגע מעט מאוד אנשים לצערנו. אז יכול להיות שזה גם משפיע על הפיזור של המחלה.
טוב, אנחנו נקווה לטוב בינתיים, כי בתחילת הדיווח על המחלה הייתה הרבה יותר בהלה.
תראה, אתה יודע, אני חושבת שהבהלה היא יותר בתקשורת. אני חושבת שאנחנו ככה בצד הרפואי, אנחנו מוטרדים מזה שאנחנו רואים הרבה מקרים. זה לא משמח. מצד שני, יש לנו תחושה שאנחנו פחות יותר מבינים את המהלך, את הסיבות, ולכן יש לנו אפשרות באמת גם להרגיע במובן מסוים, שלמרות שכן צפויה להיות אותה תחלואה, אבל זה לא יהפוך להיות משהו מטורף מבחינת המספרים.
ואז כל האמצעים למניעת יתושים הם ההמלצה בעצם?
לגמרי. מאוד חשוב להימרח, יש היום המון תכשירים שאפשר להשתמש בהם, גם בבית, לדאוג שיהיו רשתות, לרסס, במידת הצורך. והכי חשוב לדאוג שלא יהיו מאגרי מים. יתושים יכולים להתנחל אפילו בתחתיות של עציצים קטנים, אם יש שם טיפה מים שמשקים, מספיק בשביל יתושים להטיל ביצים, אז ככל שאנחנו יותר מייבשים את הסביבה למי שיש לו גינות או עציצים, אנחנו יותר מוגנים.